שלום. בשני השיעורים האחרונים עסקנו ביסוד הלכות אישות, והזכרנו את השינויים שנעשו בין לפני מתן תורה לבין לאחר מתן תורה, כשהדגשנו שההבדל המשמעותי הוא שלאחר מתן תורה, אם אדם רוצה לשאת אישה, הוא חייב לקדש אותה תחילה. היום נרצה לעסוק במצוות קידושין, באותו שלב של קידושין שצריך להיות קודם לנישואין, ונרצה לבחון האם מדובר במצווה או שאולי אין זו מצווה כלל, ואם זו מצווה, האם מדובר במצווה עצמאית או מצווה שהיא ביסודה הכשר מצווה לקראת משהו אחר, שכפי שנראה. נפתח בדברי הרמב״ם בספר המצוות, במצוות עשה רשיות ג', כך אומר הרמב״ם: היא שציוונו לבעול בקידושין ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה, וזוהי מצוות קידושין, והרמז עליו אומרו כי ייקח איש אישה ובעלה. אז אם כן, מה שמודגש כאן בלשון הרמב״ם, המצווה לבעול בקידושין. ולפי הלשון הזו, לכאורה נראה שכיוון שאדם רוצה לבעול, הוא חייב לעשות את זה על ידי קידושין. כך שהקידושין הם מכשר לבעילה, הם אלה שמאפשרים את הבעילה. כשם שלמשל, אדם רוצה לאכול בשר, אז הוא חייב לשחוט. היא שציוונו לאכול בשר שחוטה, דהיינו לאכול על ידי שחיטה. אי אפשר לאכול בשר בלי שחיטה, אי אפשר לבעול בלי קידושין. כך לכאורה ניתן להציע אולי בפירוש דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב גם ברש הלכות אישות, בהקדמה הוא כותב את הלשון הזאת, הוא מביא את רשימת המצוות, ובתוך רשימת המצוות המצווה היא לישא אישה בכתובה וקידושין. אז לכאורה גם כאן רואים שהקידושין, על הכתובה נתייחס עוד מעט לתנאי של הכתובה שהוא מזכיר כאן, אבל הקידושין הם תנאי לנשיאת האישה. וכך גם לשונו שם בהלכה א', כיוון שניתנה תורה, נצטוו ישראל וכו', שאם ירצה האיש לישא אישה, יקנה אותה תחילה ולקוחין, אלו מצוות עשה של תורה. מכל זה אנחנו רואים לכאורה שמצוות קידושין לדעתו היא מצווה שמאפשרת נישואין. במקביל לשחיטה שמאפשרת אכילת בשר, אז הקידושין הם אלה שמאפשרים נישואין. אם ירצה האיש לישא, ייקח אותה תחילה, לישא אישה בכתובה וקידושין, או אפילו לבעול בקידושין. לא מדובר סתם בעילה אקראית באלמה, אלא כמובן בעילה שמציינת את המציאות שקדמה למתן תורה של בועלה בינו לבינה, כביטוי של הנישואין. וכאן אצלו זה בספר המצוות, היא שציוון לבעול בקידושין, ברגע זה הנישואין הם רק דרך הנתיב של הקידושין שקודמים לו. אמרנו שיש כאן לכאורה במידה מסוימת איזשהו דמיון בין מצוות קידושין למצוות שחיטה. פה צריך להדגיש שיש בכל זאת הבדל מסוים. בשחיטה אין חובה לאכול בשר. אדם עקרונית יכול שלא לאכול בשר. ולכן אם אדם לא רוצה לאכול בשר, הוא גם לא יבוא לידי שחיטה. שחיטה אומנם מאפשרת אכילת בשר, אבל אכילת הבשר עצמה אינה חובה. קידושין הם אומנם מאפשרים נישואין, אבל השאלה אם נישואין הם חובה. גם זאת שאלה, עד כמה הנישואין עצמם כשלעצמם הם חובה. זה לא דבר פשוט. יכול להיות שאפשר לדבר על נישואין כחובה, בגלל שהם אלה שיאפשרו לאדם לקיים מצווה חשובה של פריה ברבייה. אבל אז יוצא שפה יהיה פער בין שחיטה, שזה אומנם מצווה לשחוט, אבל רק למי שרוצה לאכול בשר. בקידושין יש מצווה לקדש כדי להינשא, אבל הנישואין עצמם הם לכאורה חובה, כדי לקיים, לפחות כדי לקיים מצוות פריה ורבייה. לדברנו, אם כן, יש מקום לבחון את ההשוואה למצוות שחיטה. גם אם אנחנו עושים את ההשוואה למצוות שחיטה, הרי פה אנחנו נמצאים בוודאי במדרגה גבוהה יותר. דהיינו, כיוון שהמטרה המושגת בנישואין היא מטרה שהיא מחויבת, היא מצווה, מצוות פריה ורבייה, בניגוד לשחיטה, ששם המטרה היא לא מטרה מצוותית, היא מטרה של אכילת בשר למי שמעוניין בכך. אבל נדמה לי שכל ההשוואה הזאת לשחיטה היא לא לגמרי מושלמת, כי נדמה לי שכשאנחנו נמצאים במצוות קידושין, אנחנו נמצאים אולי אפילו במקום שונה לגמרי. ואם נדקדק בלשונו של הרמב״ם, הרמב״ם ברשימת העשים שבפתיחת הלכות אישות, הוא לא אומר אם ירצה אדם לישא שיקדש תחילה. הוא לא אומר כך, אלא הוא אומר מצווה לישא אישה בכתובה וקידושין. משמע זה לא עניין של רצון לשאת, אלא אדם חייב לישא אישה בכתובה וקידושין. והלשון הזאת לכאורה מורה על חיוב לישא אישה בכתובה וקידושין. לפי זה כמובן, אם אנחנו צודקים בדיוק הזה, אז אותה לשון שמופיעה בתחילת הלכות אישות ברמב״ם, שאומר שאם ירצה אדם לישא יקנה אותה תחילה וכו', כן? אז הכוונה לא אם ירצה במובן של if, של אם הוא רוצה, אלא משמעותה ליך שירצה בכך. הרצון מאפשר לו לקבוע אולי את העיתוי, אבל לא את עצם החיוב. לכשירצה בכך, אז הוא חייב לישא אישה ולקדש אותה לפני כן, וזה מה שאומר, בלקוחין אלו מצוות עשה של תורה הם. ולפי זה, לכאורה, כיוון שהרמב״ם לא הזכיר את הנקודה הזאת של קיום מצוות פריה ורבייה כיעד של המצווה, לפי זה יוצא לכאורה שמצוות קידושין היא מצווה עצמאית ומנותקת לכאורה מן הצורך של פריה ורבייה דווקא. אולי יש אפילו להביא כדמות ראיה לעמדה זו של הרמב״ם ולהבנה זאת בשיטת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שגם בנישואי איילונית, ששם אין סיכוי לפרוט ולרבות, שגם בנישואים כאלה אנחנו מברכים את ברכת האירוסין, ולדעתו של הרמב״ם ברכת האירוסין היא ברכת המצוות, כידוע, אף שאין שם בזה שום קיום של מצוות פריה ורבייה. ולכן נראה שהרמב״ם מבין שמצוות קידושין אמנם היא מבוא לנישואין, אבל זה לא רק הכשר מצווה לנישואין, אלא זה חלק מאותו עניין, כפי שהרמב״ם מגדיר, לישא אישה בכתובה וקידושין. תהיינו שהקידושין הם חלק אינטגרלי מתהליך הזה של הנישואין, ולכן זאת מצוות נישואין, מצוות הקמת הבית אם נרצה. ולשון הרמב״ם, גם כמו שאמרתי, משתמעת כשזה משהו שמחויב הוא לעשות. ולהסביר את הנקודה הזאת, למה יש, איפה מצאנו מצוות נישואין, מצוות הקמת משפחה כמצווה בפני עצמה, כמצווה עצמאית, נדמה לי שהדברים האלה, לעניות דעתי לפחות, בוקעים אולי ברמב״ם, הייתי מגדיר אותם כביטוי לסדרו של עולם. האדם בא לעולם אשר ברא אלוקים לעשות, בא לעולם כדי לבנות עולם מתוקן ומסודר. וחלק מן העניין הזה הוא גם הקמת משפחה, וזה לדעת הרמב״ם אפילו ממש מצווה. כדי להעביר את זה, אולי נביא מדברי הרמב״ם עצמו בסיום האסין, בסיום רשימת האסין בספר המצוות, הרמב״ם שם נותן איזה חלק שהוא מהווה איזה סיכום, ולדעתי יש בו איזושהי נקודה שקשורה לענייננו. אני מצטט מתוך דבריו שם, וכך הוא כותב: וכשתסתכל באלו הרמח מצוות עשה, תמצא המצוות ההכרחיות 60 מהם, ובתנאי שיהיה האיש שאמרנו שחייב באלו ה-60 מצוות הכרחיות, שיהיה עניינו כעניין שרוב בני אדם בו. לנו מכל הרמח, הוא אומר, 60 מצוות שהן הכרחיות, וכל אדם פוגש אותם בחייו, ובתנאי שיהיה האיש שאמרנו שחייב באלו ה-60 מצוות הכרחיות, שיהיה עניינו כעניין שרוב בני אדם בו. זאת אומרת, הוא אדם צריך להיות אדם ממוצע, אדם נורמלי. מה זה אדם נורמלי לפי הגדרה של הרמב״ם? והוא שיהיה עומד בבית, במדינה, ויאכל המאכלים הידועים למין האדם, רוצה לומר הלחם והבשר, ויעשה סחורה עם בני אדם, וישא אישה, ויוליד בנים, ואז הוא מונה את המצוות, אותם מצוות שהן מצוות הכרחיות להגדרתו. עשימו לבטב שהוא מגדיר אדם נורמלי כאדם שנשא אישה והוליד בנים. אלה הדברים המינימליים. הנה התבהר לך כי מאלו ה-60 מצוות ההכרחיות, יש בהן 6 ו-40 מצוות שאנשים חייבות בהן גם כן, ו-14 שאין אנשים חייבות בהן, והיא הסימן באלו ה-60 מצוות הכרחיות, 60 הם המלאכות. זה שהוא נותן לזה סימן, זה לא רק סימן לזיכרון, לעני יודעתי לפחות יש פה מעבר לזה, 60 מהם המלאכות שמציב את האדם במעמד מסוים אל מול הקדוש ברוך הוא בעבודת השם שלו, ויהיה הסימן בנפול היודלת לנשים כי אזלת יד, או יהיה הסימן הממבב מצוות הנשים, גם את בדם בריתך שילחתי עשרייך בדם, זה גימטריה של 46, וגם פה מדובר על בדם ברית, ויש פה איזה משהו מיוחד שהוא מזכיר את דם הברית דווקא בהקשר למצוות של נשים. אבל הדברים האלה, והם הברית המחויב לנשים בהכרח, כך הוא אומר. והנה מדבר על ברית, זאת אומרת מספר המצוות ההכרחיות הוא מספר שקשור בברית שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא, באותה מחויבות של עבודת השם. אם כן, לכאורה בוקע ועולה מדברי הרמב״ם הללו, לכאורה, שהקידושין הם חלק אינטגרלי של כל אדם מן היישוב, כדי לבנות ולהמשיך לבנות את העולם. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד. ואני מדגיש את הנקודה הזאת גם בלי קשר לצאצאים, אלא עצם העובדה שהאדם נושא אישה וחי כפי שהתורה מצפה של זכר ונקבה כיחידה אחת, כמו ש הגמרא אומרת ביבמות לסמך א', ויקרא שמם אדם, שאין אדם רשאי לעמוד בלא אישה, בגלל שכתוב לא טוב להיות האדם לבדו, וגם הפסוק זכר ונקבה אברהם, ואדם שנוי בלא אישה אינו אדם, כמו שכתוב שם, כמו שאמרתי, באותה סוגיה ביבמות דף סמך ג', וגם לשון הפסוק שהרמב״ם הדגיש או הזכיר בתחילת לשונו שם, היא שציוונו לבעול בקידושין במצוות עשה רשות ג' ולתת דבר ביד האישה או בשטר או בביאה, וזוהי מצוות קידושין, והרמז עליו אומרו כי ייקח איש אישה, ובעלה שלכאורה הפסוק כי ייקח איש זה כשאדם ייקח, אבל גם כאן צריך לא לטעות בלשון הפסוק שכתוב בצורה כזאת. ברור שהפסוק מדבר בלשון קזואיסטית של קיקה, כן? אבל נדמה לי שהקי הוא לא על הלקיחה, אלא על בעיה אם לא תמצא חן בעיניו, אבל מה שיותר פשוט, כי אנחנו מוצאים בכתובים גם קי שמשמש בלשון כאשר, כמו שהסברתי קודם, אז בוודאי זאת הכוונה. ובכלל יש להדגיש ש אנחנו מוצאים דוגמת הדבר הזה של אם בדרך כלל הוא בלשון של אם, ומצאנו אם בלשון חובה, אם מנחת תקריב מנחת ביקורים, אם כסף תלווית עמי, שיש ארבעה אימים כאלה בתורה שהם, או שלושה אימים כאלה בתורה שהם אים שהם חובה. וכפי שמסביר שם המהר"ל בגור אריה על הפסוק, נדמה לי, עם כסף תלווית עמי, מסביר המהר"ל בגור אריה שיש דברים שהם טבעיים, שהתורה מנסחת אותם בצורה כזאת שכאילו אף על פי שהם חובה, התורה מנסחת אותם באופן כזה שהם בעצם תלויים ברצון האדם. אז אם כן, אם אנחנו צודקים במהלך הזה, בהחלט לפי התפיסה הזאת של הרמב״ם, אנחנו מקבלים כאן מצוות קידושין כמצווה עצמאית, שהיא לא רק הכשר למצוות פרייה ונביאה, אלא מצוות קידושין, לא הייתי אומר גם כי שהיא הכשר לבעילה או הכשר לנישואין, אלא הייתי רואה את זה כמו שהרמב״ם מתנסח, לישא אישה בכתובה וקידושין, ואז המצווה היא הנישואין, כשהקידושין הם השלב הראשון של התהליך הזה, כפי שהסברנו כבר בשיעורים הקודמים. אבל אני חייב כרגע להתייחס, ברשותכם, לפני שאנחנו מתקדמים, חייב להתייחס לעוד ביטוי בלשונו של הרמב״ם, שצריך להבין אותו, והוא הביטוי לישא אישה בכתובה ובקידושין. והוא מזכיר כאן את הכתובה, וידוע שיש מחלוקת תנאים במסכת כתובות, בדפיות ובמקומות נוספים, בשאלה אם כתובה דאורייתא או דרבנן. על כל פנים, ברור שגם הכל מודיעים שמה שכתוב בתורה, כסף ישקול כמו הרבתולות, יש כאלה שרק מבינים שזה בעצם המקור לחיוב כתובה, ויש כאלה שרואים בזה רק אסמכת לחיוב כתובה. לא משנה כרגע, כך או כך, הרמב״ם כאן בספר המצוות לכאורה מוביל לכיוון של כתובה דאורייתא, כי הוא אומר לישא אישה בכתובה וקידושין, מה שכתובה היא דאורייתא, אבל הרמב״ם עצמו פוסק לכאורה שכתובה היא מדרבנן, ונדמה לי שכך יש לפרש את העניין הזה, של בעצם המצווה היא לשאת אישה על פי הנורמה המקובלת, ועל פי הנורמה המקובלת, גם אם חז"ל הם אלה שקבעו את הכתובה, אז זאת הכוונה, לישא אישה בכתובה וקידושין, הכוונה שהתורה מצווה אותנו לישא אישה בצורה רגילה, והצורה הרגילה היא מדאורייתא, אומנם זה קידושין, חכמים הוסיפו כתובה, אז כרגע על מצוות הנישואין לישא אישה בכתובה וקידושין. ונדמה לי שאולי אפשר לומר יותר מזה, ונדמה לי שאפילו זה, לעניות דעתי, רק נראה אפילו יותר מדויק ויותר נכון, כן? ברור שהפסוק מדבר על כסף ישקול כמו הרבתולות, שניתן לראות את הפסוק הזה, שמדבר על נוהג מסוים, שקיים, היה נוהג לתת מוהר הבתולות וכו', שכמובן באונס ומפתה, שהפסוקים שם מדברים עליהם, ברור ששם התורה מחייבת את האונס או את המפתה לשלם את הסכום הזה. ואומנם רבנן קבעו אותו במסלול מחייב, אבל במקום מקום אפשר לדבר שעיקר מצוות התורה היא לשאת אישה בדרכים המקובלות בישראל, וכיוון שהדרך המקובלת בישראל היא בכתובה וקידושין, אז זו המצווה. המצווה היא לשאת אישה בכתובה וקידושין. טוב, אז כאמור, בשלב זה, לפי המהלך שפיתחנו כאן, אנחנו מקבלים כאן את העובדה שיש, לדעת הרמב״ם, יש מצוות קידושין, והיא, לכאורה, לפי המסתמן, היא מצווה עצמאית לגמרי, לא כהכנה לפרייה ולוויה, והיא קיימת בזכות עצמה, כפי שגם הוכחנו מזה שגם באיילונית יש מברכים ברכת אירוסין, כפי שמודגש ומפורש ברמב״ם, וברכת אירוסין לדעת הרמב״ם היא ברכת המצוות, כך שהדברים האלה מאוד מאוד ברורים לפי התפיסה הזאת. יש מצוות קידושין שעומדת בזכות עצמה, והיא נובעת מן החיוב הטבעי של האדם לחיות על פי הכללים של תורה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד, וזה גם פירוש המשניות במסכת יבמות, שמדברות שאפילו אם היו לאדם ילדים, כן? אף על פי כן, אסור לו לשהות בלא אישה, וזה לא רק כדי לפתור את בעיות הירורי העבירה, אלא לכתחילה, שזה סדרו של עולם, שאדם צריך לחיות בזוגיות, בצורה של זכר ונקבה, בריאה. וראיה לכיוון זה, שאנחנו מדברים על כך שמדובר במצווה עצמאית לגמרי, נדמה לי שיש להביא גם מתשובת הריבש. הריבש, בסימן שין צדיי, אומר שם כך, על מצוות קידושין. אם כן, דוד, שלקח פילגשים, אומר הריבש, אם כן, דוד עבר על מצוות עשה, כשלקח הפילגשים. והרי הוא כלובש תלית ולא ציצית. ואיך היא מותרת גמורה? ועובר בביאתה על מצוות עשה. והמצווה הזו מנעה מכלל המצוות. הרמב"ן ז"ל, הרם מקוצי ורי מקורביל, ולשון הרמב"ם ז"ל במצווה הזו לבעול בקידושין, ואין מצווה זו לישא אישה אחת לבד בקידושין, ויקח אחרות בלא קידושין. כך ממשיך הריבש. שלא נחשוב שהמצווה היא רק אישה אחת לישא בקידושין, והשאר לא אכפת לשיהיו בלא קידושין. מדיקרי בפרק משילין, משום רשות, בשיש לו אישה ובנים, דעתם רצונו לומר שאינו מחויב לקח אישה לקיים מצווה זו. בשביל לקיים מצוות פירה ורביעה. אבל לעולם, אם ירצה, חייב לקח בקידושין. כל אנשים שיקח, ואפילו אין מאה, והוא מקיים בכל אחת מצוות עשה, הוא מברך ברכת אירוסין, וכל שיבוא על אחת מהן בלא קידושין, עבר על מצוות עשה. מדבריו נראה בצורה ברורה, שמצוות קידושין אינה רק הכשר לפירה ורביעה, אלא מצווה בפני עצמה שיקדש אישה לפני שהוא נושא אותה. אלא שבנקודה הזאת ברור שהוא שונה כאן ממה שדיברנו בשיטת הרמב״ם, כי הוא כאן מרחיב את דברי הרמב״ם. כי אנחנו דיברנו על זה שיש מצוות נישואין וקידושין, זה חלק מסדרו של עולם. כאן, ולכאורה לזה ודאי מספיק שיש לו אישה אחת. מה שיוצא מדברי הריבש, שהוא אומר שאם אדם רוצה שתיים או שלוש נשים או ארבע נשים, אז כאן ודאי זה רק אם הוא רוצה, אי אפשר לחייב אותו לרצות ארבע נשים, אבל על כל אחת מהן, המצווה היא שכל פעם שאתה נושא אישה, שזה יעשה בדרך של קידושין. אבל במנותק לגמרי מצוות פירה ורביעה, כאן יכול להיות שזה הכשר כדי לחיות בנישואין, או זה לא בדיוק הכשר, אלא גם הוא רואה אותה, כמו שהגדרנו בשיטת הרמב״ם, שמדובר על שני שלבים שהם כדי להגיע אל המטרה, אבל כביכול לפי דבריו, מה שהתורה אמרה, נישואין, רק בקידושין. ואם אתה רוצה לשאת, חיוב נישואין קיים באישה אחת. אבל מעבר לאישה אחת, כן, כל אישה, כך מדגיש כאן, לעולם, אם ירצה, חייב לקח בקידושין, כל אנשים שיקח, ואפילו אין מאה. והוא אפילו מוסיף בעצמו, בסימן שין צדיחת, הוא מוסיף עוד כמה מילים שכדאי לשים לב איתם. הלב עליהם. והוסיף לכתוב בסימן שין צדיחת, כמו שאמרתי, והבעל האישה שלא לאישות עובר בעשה. דרחמנה אמר, כי ייקח איש אישה ובעלה, כשירצה לבוא עליה, יהיה באישות. דהיינו, הדרך היא אישות, והדרך ליצור אישות זה רק קידושין ונישואין. אם כן, זה ציטוט של הריבש את דברי המגיד משנה, הנה זה הרב המגיד סובר שהיא בעשה. ובוודאי שלקיחת אישה בקידושין מצוות עשה ואינה דין לבד. זה לא סתם דין, אלא מצוות עשה. שלא תקנו הברכה כשאר המצוות. ואף על פי שלא תקנו ברכה במטבע קצר כשאר דקת המצוות, זה מפני שיש מצווה זו קדושה יתרה לישראל בעניין הזיווג, ולעניין הזה עוד נשוב בהמשך. הוא אפילו בהמשך, כפי שאני דילגתי כאן קצת, אבל אולי נקרא זה עוד איזה שני משפטים, והוא אומר, ולמה תקנו ברכה מצווה כזו, שהיא דין לבד, לחיוב מיטת הנואף, ולא לדבר אחר, אלא שהיא מצווה גמורה. הוא אומר פרוש, קידושין זה לא דין. ולא דם אלי גירושין שהוא דין לבד, ומנה ללמר שהאוכל נבלה, או אבן נחיה, היא לא עברה לסה, וכו'. ואז הוא אומר, יוצא מדבריו כך, שיש מצווה בקידושין, והיא לא כמו גירושין ושחיטה, שהם באמת רק דין ולא מצווה. דהיינו, כמו שאמרנו, גירושין ושחיטה, אין בהם מצווה מצד עצמם, אלא שהשחיטה מתירה, כיוון שהיא מתירה איסור אבר מן החי, ונבלה ומתירה גם איסור נבלה שאינו זבוח, בגירושין מתיר איסור אשת איש, אבל בקידושין אין זה רק יוצר איסור, כן? מיתה, אלא מצוות עשה היא שאדם יישא אישה. זה פחות או יותר כך עולה מתוך דבריו. שאף על פי שבשחיטה בא להתיר איסור, וגירושין מתירים איסור אשת איש, קידושין זה לא רק בא ליצור איסור, בא להחיל דין, אלא כפי מה שיוצא מדבריו, זאת מצוות עשה שאדם יישא אישה. טוב. על כל פנים, כאמור, הבוקע ועולה מן הגישה הזאת, שבכן מדובר מצווה עצמאית, שהיא מעבר לקיום של מצוות פריה ולוויה, אם כי במאיר רואים שזה באמת הכשר אולי לביאה, או הכשר לנישואין, אבל יכול להיות שזה לא ממש הכשר, אלא שהדין הוא דין של כל העסק הזה צריך להיות, המצווה היא שהדברים האלה יעשו בצורה של של אישות, של איש ואישה. זה בעצם הבסיס לפי התפיסה הזאת. החידוש בריבה, שכמובן המצווה הזאת קיימת גם מעבר לאישה ראשונה, שקיימת בכל אנשים, שכל אישות תתבצע בצורה הזאת, ואז כמובן היא לא מצווה הכרחית, אלא מצווה שאם אדם רוצה שתהיה לו עוד אישה, או אם אדם רוצה עוד לבוא אישה נוספת, זה חייב לעשות רק בצורה של אישות. זה אין לנו ראייה ברמב״ם, ברמב״ם יש לנו מצוות עשה לקדש אישה ולשאת אישה ולא יותר מזה. יש ראשונים שהזכירו אמנם את מצוות קידושין, אבל הזכירו את מצוות קידושין כביטוי וכהכשר מצווה לקיום מצוות פריה ולוויה. נזכיר כרגע בשלב זה, לא נותר לנו הרבה זמן היום, אבל נרחיב בזה מצא שם קצת בפעם הבאה, אבל בינתיים נזכיר לפחות את דברי המאירי במסכת קידושין. הסוגיה בתחילת מסכת, בתחילת הפרק שני בקידושין אומרת שהאיש מקדש בו ובשלוחו, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, והגמרא שם שואלת אם בשלוחו בו מבעיה, עומד הגמרא להגיד לנו שמצווה בו יותר מבשלוחו. וכאן כשאומרים לנו מצווה בו יותר מבשלוחו, שיש מצוות שעדיף שאדם יעשה אותם בעצמם ולא באמצעות בעצמו ולא באמצעות שליח, כשהמצווה הזאת מתייחסת גם לאיש, האיש מקדש בו ובשלוחו. והגמרא מזכירה את זה גם בהקשר לאישה, האישה מתקדשת בה ובשלוחה, אז לכאורה רואים ש, ועל זה אומרים מצווה בה יותר מבשלוחה, זאת אומרת שיש מצווה לא רק לאיש אלא מצווה גם לאישה. על כך מאיר, המאיר שם במקום, ואף על פי סליחה, ואף על פי שאינה מצווה על פריה ולוויה, מכל מקום המצווה נעשית על ידה. ועוד שאף על פי שאין בה עשה גמור, אינה נפקעת ממצווה לגמרי. אצלו זה ברור קודם כל שמצוות קידושין היא חלק מן המערכת שמכשירה לקיום מצוות פריה ולוויה, ולכן הוא מקשה שלכאורה כיוון שאישה פטורה מצוות פריה ולוויה, יש על זה מחלוקת בסוגיה ביבמות, האם בין בית שמאי ובית הלל, האם רבי יוחנן ממברוקה שסובר שעל שניהם הוא אומר פרור וו, וחכמים חולקים עליו וסוברים שמצוות פריה ולוויה מוטלת רק על האיש ולא על האישה, ולכן המאיר שואל ואף על פי שאינה מצווה על פריה ולוויה. מכל מקום הוא אומר שהביטוי כאן בסוגיה המצווה בא יותר מבשלוחה, יש לו משמעות גם אם אני סובר, גם אם אומר את זה גם על נשים, והוא נותן פה שני תירוצים. תירוץ ראשון, מכל מקום המצווה נעשית על ידה, דהיינו שמצוות קידושין, סליחה, מצוות פריה ולוויה, האישה אף על פי שאינה מצווה, אבל כיוון שנעשית על ידה, אז לכאורה היא חלק מן המצווה, ועוד שאף על פי שאין בעשה גמור, אינה נפקעת במצווה לגמרי. ופה אומר לנו שאין בעשה גמור, היא גם כן מצווה, היא לא נפקעת במצווה לגמרי, אבל היא גם כן מצווה, וזה קצת צריך להבין, זה, לפי הפירוש הראשון, מה שהמצווה נעשית על ידה, היא אמנם האיש הרי הוא הזה שמצווה, אבל האישה לא מצווה, אבל אין דרך לאיש לקיים את המצווה אלא באמצעות האישה. אז כנראה זה שהיא חלק מהתהליך של קיום המצווה, זה נותן לה איזה מעמד במצווה, ולפי המאיר, בתירוץ השני בכלל, אכן מדובר בפירוש על זה שגם האישה היא מצווה, אף על פי שזה לא עשה גמור. אז פה נק... יכול להיות שאפשר למתן או למתק את האמירה הזאת של המאירי באמצעות דברים שכותב המשך חוכמה בפירושו לתורה. הוא כותב שזה שהמצוות פריה ולוויה מוטלת על האיש ולא על האישה, כי התורה לא יכולה לצוות על אדם לעשות משהו שגורם לו צער וגורם לו סבל. וכיוון שכתוב בעצב תלדי בנים, אז התורה לכן לא צוותה. זה לא דרכי הדרכי נועם שהתורה תצווה אישה ממש. זה כמובן ברור שהוא אומר שברור שרצון התורה שהאישה תקיים ותהיה חלק מן המצווה, אבל בציווי ישיר התורה לא צוותה. ואולי אולי אולי יש בזה איזה רמז בדברי המאירי כאן, שאין בעשה גמור אינה נפקעת במצווה לגמרי, ואולי זה שלא נפקעת במצווה לגמרי, ברור שבסופו של דבר גם אם לא פונים אליה בצורה ישירה, הרי היא צריכה לרצות את זה כדי להיות חלק מהמצווה, כדי בכלל שיוכל העולם להתקדם ולהתפתח. טוב, אנחנו עושים כאן, בעזרת השם, בשיעור הבא נמשיך גם בנקודה הזאת, וכמובן גם בשיטות אחרות, במבט שלהם על מצוות קידושין.